בפרק שלנו בשבת, פרק ראשון, אנחנו... זה המקום בעצם בשס שהגמרה עוסקת ומבררת מה הם היותחת גזרות, שזה מושג כמו שראיתם שמופיע גם במקומות אחרים בשס. אבל פה בפרק שלנו עוסקים ממש לברר מה הם הגזרות האלה, וזה בעצם המשנה שבה מסופר שזה קרה, כן? הסיפור הזה בדף י"ג עמוד ב', שאגב מאוד מרתק, עשיתי עוד איזה דף כזה ששיעור ב' למדנו אותו אתמול בשיעור יומי, ומומלץ מאוד, לא יודע אם הספקתם או לא, אבל מומלץ מאוד לראות את זה. שמה זה אירוע, האירוע הזה של שבית שמאי ובית הלל, שבאותו יום ככה עלו ביחד לעלייה המיוחדת הזאת, של האישיות המיוחדת הזאת, ובאותו יום, לפי הירושלמי והרמב״ם, היה שם 54 גזרות, לא 18 גזרות, היה שם 54 גזרות. פשוט היו דברים שהם היו לא גזרות, אלא הם היו מחלוקות, שנשארו מחלוקות, ולא הכריעו אותן, והיו דברים שגזרות שכולם הסכימו עליהן, והיו גזרות שבית שמאי היו הרוב, ואז גזרו אותם, כי בית שמאי היו הרוב, וזה אפשר להם לגזור על פי הצבעה, כאשר כל חכמי ישראל בעצם היו באירוע הזה, שזה גם כן דבר מאוד מיוחד, שהוא חייב להיות, כדי שזה יהיה בעל תוקף, צריך להיות שכולם יהיו שם. על כל פנים, בלי להיכנס לכל הדבר הזה, השורה התחתונה היא שהמושג הזה של י"ח גזרות, הוא מגיע מהסוגיה שלנו, ולא רק זה, אלא כפי שתכף נראה, מי שראה במקורות כבר ראה את זה, שבירושלמי פה, אצלנו בסוגיה, מופיע המושג הזה של המסירות נפש, שעמדה להם בנפשותיהם, שכך נגזרו הגזרות האלה, הם נגזרו מתוך איזה עשיית מאמץ מאוד מאוד מיוחד מבחינה רוחנית, שיש לו השפעה מבחינה הלכתית. כלומר, זה לא סתם... לפעמים אומרים מסירות נפש, אז זה נראה כזה, זה משהו כזה, וואלה, השקיעו, מסרו את הנפש וזה. פה אתה רואה שזה היה ממש משהו שהשפיע, לפי מה שאנחנו נראה תכף בראשונים, על קביעת ההלכה והיכולת לבטל את הגזרה הזאת או לא לבטל אותה וכדומה. אז זה רק ככה באמת פתיחה קצרה, ובעיקר שגם באמת אצלנו בגמרא, בהמשך, מופיע הביטוי, לא ביטוי, מופיע, אמר רבלי בשם אבימי סנבטאה, פיתן ושמנן ויינן ובנותיהם כולם מ-18 דברים. שזה סוגיות שעליהם הגמרא מדברת במסכת עבודה זרה. אז מה שבעזרת השם אנחנו נראה, זה פשוט כמה דקות נראית הגמרא בעבודה זרה, ולאחר מכן שלוש שיטות בראשונים, איך להסביר את הגמרא, ובעיקר מה הפועל היוצא מזה להלכה ולמה. מה הסברה שעומדת מאחורי זה? יש פה דברים יסודיים בכלל, מבחינת כל האיסורי חכמים, התוקף שלהם והמשמעות שלהם וכו'. אז בואו נעבור ככה בזריזות על הגמרא, אני מעריך שראיתם את זה, ובכל זאת ככה בשביל ליישר קו. זאת אומרת הגמרא, ושמן דניאל גזר, ואמר בלי אבימי, עוד בשם אחר, נוטבה משמי דרב, פיתן ושמנן ינה בנותיהם, כולם מ-18 דבר הם. אז זה לא דניאל, אלא זה בית שמאי ובית הלל. אומרת הגמרא, וחיתה אם אתה דניאל גזר ולא קיבל. כלומר, לא, זה לא התקבל. ואתו תמידי שמאי והלל וגזרו וזה התקבל. אם כן, אז מה העדות של רב? אז אם דניאל בכלל זה לא התקבל, אז מה רב אומר דניאל? אין איזה משמעות למה שדניאל אמר, כי זה מילא לא התקבל. אלא, דניאל גזר בעיר, ועתו אינו, כן, בית שמאי בית הלל, וגזרו אפילו בשדה. אז עד כאן, זה פתיחה רק להבין את הבסיס. ואת הגמרא, ועכשיו זה לעניין שלנו, רבי יהודה הנשיא, איכי מצרי למשרי, תקנת דתלמידי שמאי והלל, ואתנן, אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, אלא אם כן גדול למנו בחוכמה ובמניין. הוא לא גדול בחוכמה ובמניין משמי והילה. ועוד, אמר רבא ברכן, אמר ביוחנן, בכל יכול לבטל בית דין דברי בית דין חברו, חוץ מ-18 דבר, שאפילו יבוא אליהו בדינו אין שומעים לו. אז בכלל, לא רק שהוא לא גדול, וכביכול גם אם הוא היה גדול, זה לא היה עוזר לו, כי את זה בכלל אף אחד לא יכול לבטל, אפילו אליהו בדינו. למה דווקא אליהו? כי אנחנו יודעים שבמקומות אחרים, בגמרא, כתוב שעד שיבוא אליהו, ואליהו מכריע, אליהו מכריע הלכות, וסוגריים, זו סוגיה מאוד מומלץ לראות בספר של המעריץ חיות, ספר כתבי מעריץ חיות, ממש בהתחלה יש לו פרק על כוחו של אליהו. הרי לכאורה אין כוח לנביא בהלכה, אז איך אליהו בכלל שומעים לו? נושא מעניין, לא יודע איזו הזדמנות לעסוק בזה. על כל פנים, אומרת הגמרא, עכשיו, שימו לב עכשיו למשפט הבא, כי אם שמתם לב, בתוך כדי הלימוד שלכם, הייתם יכולים לראות שיש פה איזה הבדל דק בין הראשונים, איך ללמוד את המשפט הבא. אמר רב משרשיה, מה טעם הועילו פשט איסורו ברוב ישראל? לפי, תכף נראה את זה, אני חושב שככה הר"ן לומד, המשפט הזה הוא עוד המשך של המשפט הקודם. זאת אומרת, בכל יכול בית דין לבטל דברי דין חברו, חוץ מיודחי דבר, שאפילו יבוא אליהו בית דינו, אין שומעים לו. אמר רב משרשיה, מה טעם הועילו פשט איסורו ברוב ישראל? נקודה. או סימן שאלה. הסימן שאלה הוא פה. שימו לב. סימן שאלה הוא פה, ורב משרשיה מסביר למה יודחי דבר הם כאלה גדולים. למה? כי מה? כי פשט. שימו לב. כי הם פשטו בכל ישראל. תכף נגיע לזה. אני רק אומר, תשימו לב פה, כי לפי התוספות, וגם הרמב״ם, אז מי אמר רב משרשיה? זה התשובה. עוד פעם, אני שנייה חוזר על זה, רק כדי שתשימו לב, זה נורא נורא חשוב מבחינת, תמיד שיש דברים כאלה בגמרא, אני טיפה מתעכב עליהם, כי זה משמעותי, איך בלימוד הגמרא, לפעמים יש משפט שזה ישנה לך את הסוגיה, זה ישנה לך את ההבנה, אם אתה רואה את זה כהמשך השאלה, או שזה התחלת התשובה. ולפעמים לא שמים לב. לומדים את זה ככה, כזה... אתם יודעים מה אני נוהג לומר? שמישהו אומר לי, אני שואל אותו, הבנת את הסוגיה? הוא אומר בערך. אז אני אומר, בערך אין לו ערך. כלומר, אין דבר כזה בערך. בערך, אפילו הבנת 95% ו5% הם בערך, זה יכול לשנות לך את כל ההבנה של כל העניין. כי הבערך הזה, המשפט הזה, אם הוא החצי שורה הזאת, אם היא הולכת אחורה או קדימה, תכף תראו שהיא משנה פה את ההבנה. אז אני רק מאיר על זה, תשימו לב לזה. על כל פנים, אז פשט איסורו ברוב ישראל, אומרת הגמרא, שמן לא פשט איסורו ברוב ישראל. אמר רבי שמואל בר אבא, אמר רבי יוחנן, ישבו רבותינו ובדקו על השמן, שלא פשט איסורו ברוב ישראל. וסמכו רבותינו, ופה גם שימו לב טוב, כי הר"ן ידייק את זה, הדברי רשב"ג והדברי רבי עזר בר צדוק, שהיו אומרים, אין גוזרים גזרה על הציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בעד. אמר עבד אבר אהבה, מה יקרא? במהרה אתם נערים ואותי אתם גובעים, הגוי כולו, אי אי כהגוי כולו אין, אי לא לא. כלומר, אם זה יש פשט בכל ישראל, זה נתפס, זה תופס. אם לא, זה לא נתפס, ולא רק זה, אי אפשר לתקן בכלל. אם אתה יודע מראש שהציבור לא הולך לעמוד בזה, אל תתקן, כי אין לך את הסמכות לתקן, כי הציבור לא בשל בשביל לקלוט את הגזרה הזאת, אתה רוצה לגזור. אז זה ממש הפשט המבנה של הגמרא. ועכשיו, בואו נראה איך כל אחד מהראשונים לומד את זה, ובאמת יש פה דברים מרתקים. כן. כן, בצורה פשוטה. בוא נגיד, בצורה פשוטה, המבנה של הגמרא הוא, השאלה של הגמרא הייתה, איך רבי יהודה הנשיא יכול לבטל את הגזרה של שמן, והרי הגזרה של שמן היא גזרה מאוד חמורה, כי היא מהיותחי דבר, וצריך בית דין גדול מחברו, וביותחי דבר בכלל אף אחד לא יכול לבטל, בכלל אי אפשר לבטל כי זה פשט בכל ישראל, וביותחי דבר עוד יותר חמור, אז איך הוא יכול לבטל? שורה תחתונה, התשובה היא, שמן לא פשט. מה, הכל בנית על זה שזה פשט בישראל. אני אומר לך, שמן, בדקו עוד פעם, בדקו לעומק, וראו שזה לא פשט. זה לא, כשעשו בדיקת שטח, וזה, בזום ראו שבעצם לא באמת שומרים את זה. היה נדמה לחכמים שבאמת מה שהם אמרו מתקיים. יכול להיות שבהתחלה פה ושם היו כמה אנשים שהיו עושים את זה, זה היה נראה להם כאילו עושים את זה. בסוף בבדיקת עומק התברר שזה לא באמת עושים את זה. וכיוון שמראש זה לא פשט, אז אם זה לא פשט זה יתבטל, ואז גם בית דין קטן יותר, זה לא יתבטל, אבל בית דין קטן יותר יכול לבטל את זה. אז זה ממש המבנה הכללי של הגמרא. אני עכשיו הולך ללמוד את הגמרא הזאת פעמיים, אז אל תדאגו. פשוט הולך ללמוד את הפעם אחת לפי הר"ן, ופעם אחת לפי התוספות והרמב״ם. התוספות והרמב״ם יהיו אותו דבר לכאורה, אבל עם הבדל משמעותי ביניהם. אז... עוד פעם? מאיפה? אליהו הנביא. ככה, פתאום, ככה. יפה. אז אנחנו עכשיו עם הר"ן. וברוך הבא, גלעד, אם אתה איתנו, שריך. אומר הר"ן ככה, רבי יהודה הנשיא ובית דינו, המורה היה, בן בנו של רבנו הקדוש. שימו לב, רק לא להתבלבל, בסדר? בעצם במילים, תגידו אתם, איך קוראים לו בגמרא במקומות אחרים? לא, רבי זה סבא שלו, זה רבי יהודה הנשיא, באמת. ואיך קוראים לו? לא, רבי יהודה נשיאה. חבר'ה, נכד וסבא. נכד וסבא, לא להתבלבל. רבי יהודה נשיאה, פשוט פה זה מבלבל, כי פה כתוב רבי יהודה הנשיא, וזה נראה, רבי יהודה הנשיא, רבי. אז הוא אומר, לא, זה לא רבי יהודה הנשיא, רבי, זה רבי יהודה נשיאה, שהוא נכד של רבי יהודה הנשיא, בדרך כלל קוראים לו רבי יהודה נשיאה, פה קוראים לו, מה? הוא המורה. הוא המורה, ואגב, הקבר שלו, עם ודאות כנראה די גדולה ואמיתית, עם סבירות יחסית גבוהה, עם הקברים זה הרי לא פשוט, נמצא ממש מתחת לציפורי, פשוט יצא לי להיות שם לא מזמן. היום עשו את זה משהו כמו שעושים בהרבה מקומות, עושים את זה מאוד יפה, מאוד מסודר, באים לשם אנשים, שם אוהל כזה עם רחבה מסביב, זה ממש יפה. כדי בהזדמנות, היינו עם הישיבה שם פעם באחד מהטיולי ט"ו בשבט, שלצערנו עכשיו נראה כמו איזה חלום שזה יהיה, היה צריך להיות שבוע הבא, אפילו לא התחלנו להתקדם, צערנו, בעזרת השם. טוב, אז הוא היה המורה בן בנו של רבנו הקדוש. אומר הר"ן ככה, ואף על פי שהוא מיותחי דבר, לא פשט איסורו ברוב ישראל. שאילו פשט, לא היה שום בית דין יכול להתירו, אפילו גדול מן הראשונים בחוכמה ובמניין. דעה אמרינן, אמר רב ברכן, אמר רבי יוחנן, כל בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, כשהוא גדול ממנו בחוכמה ובמניין. חוץ מיותחי דבר, שאפילו יבוא אליהו ויאמר, אין שומעים לו. ואמר רב שמעיה, זה שמעיה? איך קוראים לו בגמרא באמת? מה? נו? היינו בגמרא. בשרשיה. בסדר? לא יודע איך הגיעה פה הגרסה הזאת. ואמר רב משרשיה, הוא לא יודע, אולי הייתה לו בגזרה, לא משנה. מה טעם? שימו לב. זה מה שאמרתי קודם, לכן זה רב משרשיה. הר"ן לומד שרב משרשיה הוא נותן טעם לסיבה למה אי אפשר לבטל את היותחי דבר. למה? מה טעם? הועיל ופשט איסורו ברוב ישראל. בר משמן שלא פשט איסורו ברוב ישראל. אמר רב שמואל בר אבא, אמר רבי יוחנן, ישבו ובדקו על שמן וכולי. שימו לב עכשיו מה קורה לפי הר"ן. לפי הר"ן, אני אשאל אתכם שאלה, האם היותחי דבר הם מיוחדים לפי הר"ן? יפה, מי אמר לו? מה? למה לא? יפה, תראו מה קורה לפי הר"ן. לפי הר"ן, זה בכלל, היותכי דבר זה בכלל לא הסדר סיפור. אין להם מיוחדות. פשוט, יותכי דבר, הם פשוט דוגמה למה? להלכות שפשטו בכל ישראל. אז כיוון שזה פשט, אז לא משנה, גם אם זה יהיה לא יותכי דבר, זה יהיה משהו אחר. פשוט, הגזרות האלה יודעים, אפשר לומר עליהם בוודאות, הם פשטו ברוב ישראל, חוץ משמן. הגזרות האלה פשטו, לכן אי אפשר, בית דין לא יכול לבטל אותם, גם אם הוא גדול מחברו, הוא לא יכול, כי לפי הר"ן, שימו לב, לפי הר"ן, אני תכף אסכם אותו, כשנגמור אותו, לפי הר"ן, ברגע שזה פשט מכל ישראל, זהו, זה גמור. זה גמור. כלל ישראל הוא מעל הבית דין. הבית דין, הבית דין יש לו, אני לא יכול להאריך בזה ממש, אבל בעיקרון, אני אומר את זה ממש במשפט אחד. האומה היא, איך אני אנסח את זה הכי טוב, אבל אני אגיד את זה. האומה היא יותר גדולה מהתורה. זאת אומרת, עם ישראל אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. זאת אומרת, בעצם הבית דין הוא בא, התפקיד שלו זה, הוא מטעם התורה, נקרא לזה, כן? הוא מטעם התורה בא להגיד מה לעשות, איך לעשות. עם ישראל, אם הוא לא מקבל משהו, או הפוך, אם הוא מקבל משהו, זהו, זה גמור. כאילו, זה כבר יצא זה יצא מהבית דין. הבית דין כמובן הם אלה שגזרו את זה, כן? הם ממונים על זה להגיד מה כן, מה לא, וכל. אבל ברגע שהם גזרו, והאומה קיבלה את זה, זהו, לפי הר"ן, אין אפשר לגוע בזה. זה דבר, זה מעניין. כלומר, זה, תחשבו כאילו איזה משמעות יש לעם ישראל לפי הנקודה הזאת, שזהו, אי אפשר יותר לגוע בזה, ויותכי דבר הם פשוט דוגמה למשהו שפשט בכל ישראל וזהו. אז זה חלק א', עכשיו אני אסיים את הר"ן ואז אני אסכם אותו, אז גם אפשר יהיה שאלות, אבל בואו נעשה את זה רגע ברצף. ממשיך הר"ן ואומר, וסמכו רבותינו על דברי רשב"ג, כלומר, נאי דלא פשט איסורו של שמן, אפילו אחי, גדול אימנו בחוכמה ובמניין בעינן. אז לכאורה, עדיין אי אפשר לבטל את שמן. למה אי אפשר לבטל את שמן? הרי לכאורה הוא לא פשט. אז מה הבעיה לבטל אותו? למה אי אפשר לבטל אותו? צריך, ולמה צריך בית דין גדול בחוכמה? הרי לא פשט בישראל. למה צריך בית דין גדול בחוכמה ובמניין? יפה, כי כשגזרו, חשבו שיעמדו בזה. הר"ן מחדש, אנחנו תכף נראה, התוספות לא מקבל את החידוש הזה. אבל הר"ן מחדש דבר מאוד מעניין. הר"ן אומר, תקשיב, אם, אני אגיד את זה רגע בעל פה ואני אקרא אותו תכף בפנים. הר"ן אומר, אם כשהבית דין בזמנו עמד והשקיע מחשבה והלך ואמר, שמן נראה לנו שעם ישראל יכול לעמוד בזה. ואז גזרו את הגזרה, וכמו שאמרנו, דימו שזה פשט, ואז ראו שזה לא פשט, אבל בגלל שבהתחלה הם חשבו שעם ישראל יכול לעמוד בזה, אז זה אומר שהגזרה היא גזרה טובה, נקרא לזה ככה, זה אומר שהגזרה היא גזרה, נקרא לזה אמיתית, כדי לבטל אותה מה צריך? בית דין גדול בחוכמה ובמניין. אבל אם זאת גזרה שבכלל היה טעות בשורש, היה טעות בכלל מעיקרה. בית דין היה להם טעות בשיקול הדעת. הם לא היו מחוברים למציאות. הם חשבו שזה תקנה טובה, ובסוף התברר שהם, כאילו, בוא נגיד, סליחה על זה, הם לא בכיוון. הם לא, זה לא. אם לא בכיוון, אז גם בית דין קטן בחוכמה ובמניין בא ויכול לבטל. לכן אומר הר"ן, עדיין, הגמרא כאילו אומרת, רגע, אבל עדיין אי אפשר לבטל, כי ההנחה היא שכשבית דין תיקן את זה, אז הם חשבו שיכול לעמוד. אומר הר"ן, שוב, פשט, כן, ומאה שמינן, שוב, שורה אחת לפני כן, וסמכו רבותינו דברי רשב"ג, כלומר, נאי דלא פשט איסורו, אפילו אחי גדול בחוכמה ובמניין בעינן, ומאדרינן, דאין גוזרים גזרה לציבור וכו'. ומאה שמינן ששלושה דינינים. יש עכשיו הר"ן מסכם, בואו נסכם יחד איתו. פשט איסורו ברוב ישראל, אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, ואפילו גדול ממנו בחוכמה ובמניין. וזהו טעמן של יותחי דבר, שאין שומעים להתירם, אפילו מליהו בדינו. לא פשט איסורו ברוב ישראל, אבל מכל מקום מגזרה שרוב הציבור יכולים לעמוד בה, זוהי ששנינו, אין בית דין יכול לבטא דברי בית דין חברו, אלא אם כן, גדול ממנו בחוכמה ובמניין. האם הוא גדול ממנו בחוכמה ובמניין? מי המתיר? הוא יכול להתיר. לא פשט איסורו ברוב ישראל, מפני שהיא גזרה שאין רוב הציבור יכולים לעמוד בה, אפילו בית דין קטן מתירה. והיינו דאמרינן, וסמכו רבותינו על רשב"ג, ועל רבי אליעזר בר יצחק וכו', ואחי פירושו, כי לא פשט איסורו של שמן בכל ישראל, מה יהווה? מכל מקום גדול בחוכמה ובמניין בעינן, והיינו מתניתין, וכדי כתבינן, לאחי אמרינן, דסמכו רבותינו על דברי רשב"ג, כלומר, כי בעינן גדול, הנמילה בגזרה שרוב הציבור יכולים לעמוד בה, אבל אין רוב הציבור יכולים לעמוד בה, אפילו קטן מתירה, ומכל מקום צריכה היתר. שימו לב, מכל מקום צריכה היתר, למה שחשוב להגיד את זה? זה לא בטל אוטומטית. בסדר? זאת אומרת, גם אם לא פשט בכל ישראל, וגם אם מראש כשתקנו את זה, הם לא שמו לב לזה שהציבור לא יכול לעמוד בזה, זה לא בטל אוטומטית. צריך שיבוא בית דין קטן, לא אכפת לנו שהוא יהיה קטן, ויבוא ויגיד, תקשיבו, אנחנו מכריזים בזאת בצורה רשמית, שהגזרה הזאת בטלה, וזהו. אז סיכום של הר"ן, משפט אחד, דברים הם פשוטים. פשט איסורו בכל ישראל, כגון יותחי דבר, זה כגון, אף אחד לא יכול להתיר, סגור. לא פשט איסורו ברוב ישראל, מתחלק לשניים. אם זה גזרה שכשתקנו אותה, חשבו שבית דין, שעם ישראל יכול לעמוד בה, היא צריכה בית דין גדול בחומה ומניין. היה להם טעות, ובאמת, באמת עם ישראל מלכתחילה לא היה יכול לעמוד בזה, גם בית דין קטן יכול לבטל את התקנה הראשונה. עד כאן הר"ן, וככה עולמת הגמרא. כן. איך אפשר לדעת מה בית דין חשב? כן, שאלה... כן. לא, כי הר"ן אומר, בדקו על שמן... לא, לא, אבל אתה צריך בשעת הגזרה, הוא צודק, אתה צריך בשעת הגזרה לדעת האם אז הבית דין כאילו טעו בשיקול הדעת והם תקנו משהו שכבר אז היה ברור שהעם לא יכול לעמוד בו, או שכשהם תקנו הם באמת חשבו שהעם יכול לעמוד בו והם לא טעו. רק פשוט בפועל, בסוף העם לא עמד בזה. כלומר, עכשיו הוא שואל איך אפשר לדעת. באמת... לא, לא יודע, כן? לא, המדד, המדד שהעם עשה ולא קיבל, זה ה... או! קודם כל אתם צודקים ובגלל זה, לא, שנייה, קודם כל אתם צודקים, וזה מה שהראשונים האחרים כנראה לא קיבלו ברן, רציתי תכף להגיד את זה בתוספות, אבל כבר נגיד זה עכשיו, לא היה נראה להם החילוק הזה בין מה שהבית דין חשב ובין מה שקרה בפועל. בסוף אנחנו בודקים, אתה צודק, בסוף בודקים, פשט או לא פשט. אם לא פשט, אז כנראה שטעיתם. כלומר, זה מה שאתה אומר נכון. כלומר, אם לא פשט, אז כנראה שאתם לא קלטתם את ה... את ה... כי מה הסימן? איך אנחנו יכולים לבדוק את זה? רק אם פשט או לא. אני מבין מהר"ן שהר"ן אומר, יש בכל זאת הבדל בין אם אתם באמת חשבתם שזה אפשרי, ובסוף, הלאה, המציאות בסוף היא יותר מורכבת ממה שזה. או שאתם הייתם צריכים לראות כבר אז, הייתם כבר אז צריכים לראות שזה לא, זה לא, זה לא יכול, הם לא יכולים לעמוד בזה. אין מצב. כאילו, הר"ן כן נותן מקום להסתכל על הבית דין בשעת הגזרה, מה היה אז? האם הם מספיק השקיעו כדי להבין את תמונת המצב, והם באמת חשבו שזה ככה ובסוף זה לא הלך, או שהם פשוט פספסו מה שנקרא את כל הכיוון. הם לא שמו לב שזה לא מתחיל בכלל. עכשיו, אני לא יודע להגיד לך באמת איך אפשר לדעת, בעיקר אם זה הרבה שנים אחורה, אבל אתה רואה שהגמרא, לפי הר"ן, הגמרא כאילו יודעת, היא אומרת, שמן, ככה הר"ן מסביר, שמן לא פשט, וסמכו על רבותינו שאמרו, שהבית דין פה מה שנקרא, איבד את זה. הוא לא היה בכיוון, הוא לא שם לב ששמן, אין מצב שהוא יתקבל. וכנראה חז"ל יודעים את זה דעת הרן, הם יודעים את זה נקרא לזה מהמסורת של הדורות, הם מבינים שככה זה היה, אבל כל זה באמת חיזוק לזה שהתוספות לא יקבל את זה, כן. לא, בוודאי שהוא רוצה, אבל הוא טעה. הוא לא, תשמע, הוא גזר הרבה דברים ובאחד הוא פספס, זה לא שזה... נכון, לא, אבל לפי הר"ן, זה רק לפי הר"ן, אנחנו צריכים להיות בטוחים שכבר עד שהם תיקנו, זה היה לזה אבא אמינא. היה לזה אפשרות. ופה כאילו הם היו צריכים לעשות עבודת עומק יותר גדולה כדי לתקור את הגזרה הזו ולראות אם היא פושטת או לא. אבל אני מציע, כן? כן. כן? לא, 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 זאת אומרת, קודם כל אם אתה שואל את זה עכשיו, אני חשבתי לדבר על זה עוד אחרי התוספות, אבל אם כבר אתה שואל את זה עכשיו, אני אגיד את זה מילה עכשיו, ואני רוצה להמשיך שנספיק, שאני בלחץ ברגע האחרון. אבל תקשיבו, הנקודה הזאת של פשט בישראל זה נקודה מאוד מאוד משמעותית וקריטית, וזה לא אס-אמס. זה לא משהו חיצוני כזה, בערך רואים. קודם כל זה משמעותי, כי בסוף עם ישראל הוא זה שמקבל את התורה וחי את התורה, וישראל אם לא נביאים, בני נביאים הם, ככה הגמרא אומרת בפסחים, ודברתי בסדר, אם שאלתי, אמרתי, כדאי לכם לראות, בעדר היקר, יש הרב קוק מתייחס לנושא של ביקורת המקרא. ביקורת המקרא וביקורת המשנה וביקורת התלמוד, והוא אומר דבר מדהים, הוא אומר, הכלי נשק הכי חזק נגד כל הביקורות האלה, מה זה? זה קבלת האומה. כלומר, הוא אומר, כל מי שאומר, היה שני משה רבינו ושלוש ישעיהו וארבע שלמה המלך ותקופות ודורות וזה, אומר, כל זה, אם זה היה ככה, עם ישראל בלשון שלנו הוא לא פרייר. הוא לא היה מקבל את זה. הוא לא היה קונה, הוא לא קונה ככה כל איזה משהו שמביאים לו. ואם עם ישראל קיבל את זה, אז זהו, זה מבחינתנו הדבר הכי חזק שמראה שהדבר הזה הוא אמיתי. הוא אומר את זה על תורה שבכתב. חבר'ה, זה מדהים. על תורה שבכתב הוא אומר, אתה לא צריך להוכיח את מעמד הר סיני, אתה לא צריך כלום. אתה צריך פשוט, זה קצת מזכיר את הכוזרי, אבל עוד יותר מזה, הוא הולך יותר קיצוני מזה. הוא אומר, תקשיב, מי שמוכיח שהתורה היא אמיתית, זה עם ישראל, מיליוני אנשים, לאורך אלפי שנים, שמקבלים את זה וחיים לפי זה, ומאתגרים את עצמם מאוד, באורח חיים מאוד קשה. זה סימן שזה אמיתי. כלומר, פשט זה משהו מאוד עמוק, ולכן זה בדיקה אמיתית, שאתה רואה שהדבר הזה תפס, ובאמת עושים אותו, ועושים אותו ברצון, וזה חלק, זה נהפך להיות, זהו, זה תורה. ולכן גם דברי חכמים הם כאלה. חכמים מתקנים, ברגע שזה פושט בעם ישראל, זהו, זה הופך להיות תורה. זה יותר חזק, זה כמו התורה עצמה, אתה לא יכול לבטל את זה. לפי הר"ן זה עד כדי כך שבאמת אף אחד לא יכול לבטל את זה. זהו. עם ישראל כאילו החליט להגדיל את התורה שלו, והוא הגדיל אותה, וזהו. הוא ברצותו מקצר, ברצותו מרחיב. תגידו מה, אם עם ישראל כולו לא ישמור את התורה, זה התורה בטלה? לא, התורה לא בטלה, כי התורה, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה, ואם כשהתורה ניתנת בהר סיני, כל עם ישראל היה אומר, תקשיב, אתה עובד עלינו פה, הבאת לנו איזה קוסם שיעשה לנו פה אש, אז לא היינו פה היום. לא היינו פה עכשיו יושבים, לומדים גמרא ומשנה, ולא היינו פה היום. אבל זה לא מה שהיה. תגידו, אבל אחר כך פתאום יש 80% אנשים חילונים לא מקיימים את התורה. זה משהו אחר לגמרי. לכן הרב קוק כל כך הרבה דיבר כדי להבין מה קרה בדור שלנו. כי בסוף ברוב הדורות זה לא היה. אז יש יצר הרע, ויש השכלה, ויש ציונות, ויש אלף ואחד גורמים וחולשות ומשברים והגויים וכל מיני דברים. למה לפעמים לא מקיימים את התורה? זה לא נקרא שהתורה לא פשטה בישראל. זה נקרא שיש בעיות תוך כדי תנועה, יש כל מיני קשיים. אבל בסוף שאתה מסתכל לאורך מבנה, אתה רואה את זה בצורה מאוד חזקה. הרמב״ם אומר, הגמרא התפשטה בכל ישראל, זהו, אף אחד לא יכול לקרוא לגמרא. המשנה, דברי תנאים, התפשטו בעם ישראל, הגמרא לא יכול לחוק על התנאים. זהו, כי זה התפשט בעם ישראל. כלומר, השולחן ערוך, מה נלך רחוק? השולחן ערוך, השולחן ערוך התפשט בעם ישראל, וזהו, וזה אחר כך, הרמ"א, קצת אשכנזים, ספרדים, זה כבר בקטנה. אבל בעיקרון שולחן ערוך פשט בישראל, זהו, זה כי אין, התימנים אולי, ככה, יש להם את הרמב״ם וזה, זה, יש קצת טיפה אפשר לדון, אבל בגדול, זה פשט, וזה, בקיצור, זה נקודה מאוד עמוקה, משמעותית, אבל כיוון שזה זה, עכשיו אנחנו ברשותכם, כן. לא, כי הוא מחלק שלא פשט בישראל, יש עכשיו שני חילוקים, כי היה לו קשה, פעם אחת בית דין, צריך בית דין גדול בחוכמה ובמניין, ופעם אחת לא צריך בית דין גדול, אז מתי זה ומתי זה? אז שניהם לא פשטו, אם פשט אף אחד לא יכול לבטל, סגור. עכשיו, לא פשט, סגור, שמן, לא פשט. עדיין אני לא יודע, עדיין יש לי שתי אפשרויות. יש לא פשט, ומלכתחילה בכלל לא היה יכול לפשוט, ואז גם בית דין קטן יכול לבטל, ויש לא פשט, אבל הייתה הווה אמינה שכן יפשוט. ואז צריך בית דין גדול כדי לבטל את זה. זה מה ש... הכל מתחיל מזה שככה הר"ן למד את הסוגיה, שאם פשט, אפשר לבטל בכלל. ואם לא פשט, זה מתחלק לשניים. עכשיו בא תוספות, ובגלל כל שאתם מרגישים פה משהו בצדק, אתם מרגישים משהו שהוא לא, הוא לא, הוא לא חלק, אז התוספות למד אחרת. אז בואו נראה איך התוספות, והרמב״ם הוא כמו התוספות, כל מה שאני אומר עכשיו על התוספות, הרמב״ם הוא אותו הדבר, חוץ משינוי אחד שאני אגיד אותו בסוף. אז בואו נראה את התוספות. לא, אני אגיע לירושלמי, כי הירושלמי, התוספות דבר עליו, אז אני... בסדר? אני אחזור לזה. אומר התוספות ככה. תימה, מקור 6. בפרק השולח, גבי פרוסבול, אמר שמואל, אי פרוסבול, אולבנה דדיינהו, אי אי שרחיילי אבטליני. הוא מעסיק, אי אי שרחיילי יותר מהילל. ואיך ידמי, אי פשטה תקנת פרוסבול, אז אפילו היה גדול, אפילו אם שמואל היה גדול מהילל, אין יכול לבטלו. ואם לא פשטה, אם כן, למה לי אי שרחיילי? הרי רבי יהודה, נשיא, התיר שמן, אף הפי שהיה קטן, מאותו טעם שלא פשט איסורו. אז מה קורה פה לגבי פרוסבול? מזה התוספות מגיע, ועכשיו נראה איך הוא לומד את הגמרא, כי זה מה שחשוב לענייננו. ויש לומר, דעה חנמי, מטעם דלא פשט גריידה, לא התיר, אם לא היה גם כן טעם, דאין רוב הציבור יכולים לעמוד. אבל פרוסבול, נאי דלא פשט, מכל מקום, רוב הציבור יכולים לעמוד בו. מכל מקום קשה, לדבר תימה הוא, האח לא פשט, מאחר שהוא רווח המלווים, לכך נראה. עכשיו בואו נראה את המסקנה של תוספות, כי אין לנו את הזמן עכשיו, גם פחות משמעותי כרגע הנושא של הפרוסבול, העיקר לראות איך הוא הגיע לעניין, לסוגיה שלנו. לכך נראה, דוודאי פרוסבול פשט. ודקשי הלך, אפילו גדול, האח יכול לבטל, הרי לפי הלכאורה, נגיד לפי מה שלמדו ברן, אז נראה שברגע שפשט בישראל, אז מה? אז גמרנו. אף אחד לא יכול לבטל. אז איך שמואל אומר, אם אני הייתי יותר גדול מהילל, אז מה הייתי עושה? הייתי מבטל את הפרוסבול. אומר ככה, ודאי ביותחי דבר דווקא אמר, אם יבוא אליהו ויאמר, אין שומעים. וכמו שמפורש בירושלמי הטעם, מפני שעמדה להם בנפשותיהם. כך דקדק הרב רבי אלחנן מתוך גרסת הספרים, שמצא בספרים ישנים, דקאמר, האמר רב משרשיה. עוד אחת, היי. אמרתי את זה קודם כשקראתי את הגמרא בעבודה זרה. שימו לב. לפי הגרסה הזאת, עוד אחת, האמר רב משרשיה, מפה מתחיל התירוץ. וגם אם לא, גם אם אין את ההיי הזאת, אפשר להבין שהשאלה נגמרה, ועכשיו מתחיל התירוץ. אמר רב משרשיה, או האמר רב משרשיה, מה טעם? משמע שמשם מתחיל התירוץ. ואח הפירוש הדשמעתין. עכשיו שימו לב, עכשיו התוספות מסביר את הגמרא, בואו נחזיק עם התוספות. ורבי יהודה נשיאה, איך יעלים, אתם רואים שהוא קורא לו רבי יהודה נשיאה, שימו לב, איך יעלים למשרי, ואת נען, אין בית דין יכול, אז איך הוא מבטל את השמן? ועוד, אפילו הוא גדול, אינו יכול לבטל ביותכי דבר, ולא הוא צריך לפרש הטעם, כי פשוט הוא. מה פשוט? פשוט שיותכי דבר אי אפשר לבטל, ופשוט שלמה? כי עמדו להם בנפשותיהם. התוספות, אתם מרגישים את מה שהיה קשה לו? היה קשה לו, בואי, זה לא כתוב פה. זה לא כתוב פה, זה כתוב במקום אחר, שעמדו בנפשותיהם. אז התוספות אומר, מה, זה, כאילו, אתה לך צריך להגיד, לתוספות זה ברור. מה, יותחי דבר? מה הסיפור של יותחי דבר? שם היה מסירות נפש. ברור. ואם הייתה מסירות נפש, אז אין, אי אפשר, אבל זה רק יותחי דבר. זה לא כל דבר שפשט. שימו לב, זה רק יותחי דבר, כי שם הייתה מסירות נפש ש... העלתה את זה לגובה כזה שאי אפשר לבטל אותו. חשוב לעצור באמצע? כן? רגע, טוב, אני, בכל זאת, אני עליו. סירות נפש זה הגמרא בירושלמי. בבבלי כתוב חיצים ורמחים, בבבלי כתוב נעצו חרב בבית המדרש, דף י' זין. נעצו חרב בית המדרש, בירושלמי, ראינו אותו אתמול, גם היה בדפים, בירושלמי כתוב, עמדו בית שמי שם בכניסה לעלייה של חנניה, עם רמחים, חיצים, עם חיצים ורמחים, ואמרו, עולה לפה, רק התלמידי החכמים של בית הלל עולים לפה, כמו שהרב מרגליות מסביר, ועשו שם איזה, אמרו, תשמעו, היום יש יום מיוחד, יש לנו דברים קריטיים, יש לנו דברים חשובים, ואנחנו עכשיו מכניסים לפה לעלייה הזאת, מה שהוא מסביר שבית הלל בדרך כלל הם היו הרבה וזה, הפעם הוא אמר, לפה באים רק התלמידי החכמים של בית הלל, של בית שמאי, כל התלמידי החכמים של הדור נמצאים פה מרוכזים בעליית גג הזאת, ומה שנקרא, עד שיוצא עשן לבן, אנחנו לא יוצאים מפה, עד שאנחנו לא סוגרים פה דברים היום. כן, לא, זה בדיוק, לא נכון, זה מה שנכון. בית הלל, הם היו הרבה, אז הם רצו כולם לעלות, והם בלמו אותם, והם הרשו, ככה הרב מרגליות מסביר, תראה ביסוד המשנה ועריכתה, בדף המצורף לשיעור הכללי, הם נתנו לעלות רק לתלמידי החכמים של בית הלל. הם אמרו, עכשיו זה משהו קריטי, אנחנו עומדים על זה שיהיו פה לא ככה הציבור הרחב, אלא מי שיכריע פה, יהיה מי שהוא בן תורה, מי שהוא תמיד חכם. לא בן תורה, בן תורה זה כל עם ישראל הוא בן תורה. מישהו תמיד חכם. וזה הייתה, הם, עכשיו תשאלו אותי למה בדיוק הדברים האלה, אני לא יודע בדיוק. ביחס לגויים אני יכול להבין את זה. כל הסיפור הזה של ינם ובנותיהם וכל זה אני יכול להבין שזה דברים קריטיים. בעניינים של הקשר עם הגויים וההתבוללות וכל מיני דברים כאלה, הם ידעו, מה אני לא יודע, הם ידעו למה זה קריטי. הדברים האלה הספציפיים, אם זה דיני שבת או תומה בתארה, או דינים האלה של ההתבוללות עם הגויים. אבל, אז לשאלה שלך, אז קודם כל, זה הייתה מסירות נפש. מבחינה רוחנית, אם כבר אנחנו שנייה אחת עוצרים פה, מבחינה רוחנית, כשיש מסירות נפש, ויש כמה מדרשים מאוד מעניינים שאומרים את הדבר הזה גם באגדה, יש מסירות נפש, זה מעלה אותך לגובה, של, אפשר לומר, של מעל החיים הרגילים, הטבעיים, הנורמליים. סירות נפש זה מה שנקרא, כאילו אתה מוכן למות על זה. זה מה שכתוב שם, שהם הרגו אותם. אז אומרים, זה לא באמת הם הרגו אותם, אבל הכוונה היא כאילו מבחינתם, הם כאילו מוכנים, הם על גופתי המתה, כמו שאומרים. כאילו, אין, אנחנו הולכים על זה עם כל הכוח. למה, מתי אתה עושה דבר כזה? זה אתה עושה כשאתה מרגיש שיש משהו שהוא בנפשך, ואתה, אין, אתה לא מוותר. ובגלל שזה היה דבר כזה, אז לכן אומר התוספות, את זה אי אפשר לבטל. מה שבא במסירות נפש, אגב, זה לימוד גדול, סתם לחיים שלנו, שכשיש משהו שאתה באמת, מה שנקרא, נותן את כל כולך, בדרך כלל זה משהו שהוא מחזיק לנצח. זאת אומרת, כשיש משהו שהוא ממש חשוב לך, אז בסוף זה תופס. לפעמים זה לוקח זמן עד שזה תופס, ובסוף זה תופס. לפעמים זה קורה אחרי שאדם מת. תראו, אחד כמו, ממש סוגריים, לא קשור בכלל, אחד כמו קרליבך, כשאני הייתי נער, צעיר, ככה, בגיל שלכם, באמת בינינו, הוא היה נחשב כאילו עזוי. באמת, אני אומר לכם, זה היה כאילו, הלכתי פעם לאיזה הופעה שלו באיזה, בעמק ישראל, באיזה שדה, מאחורי המושב שדה יעקב, הייתי אצל ההורים של אשתי ביוקנעם, אמרנו, זה היה כאילו ללכת, טוב, יאללה, בוא נלך נראה את המשוגע הזה, כאילו. זה היה ממש כאילו, ורק יחידי סגולה הבינו את הכוח שלו, ולרוב האנשים זה היה כאילו, מה, הוא הולך עם האיפים שם בארצות הברית, מה נסגר כאילו? אתה רב אתה מה אתה? כאילו, מה, פתאום היום כאילו זה קודש קודשים, בכל הישיבות, בכל זה, כולם. אז סתם אני אומר, כי באמת היה לו מסירות נפש. היה לו מסירות נפש, הוא לא יחספר אף אחד, והוא הלך עם כל הכל, האמין במשהו, אני מקרב יהודים, דרך המוזיקה, ובא לו באמת מבפנים, ככה בצורה הכי עמוקה, ואתה רואה בסוף, סתם דוגמה מהחיים שלנו, מסירות נפש זה משהו שתופס ומחזיק. אז אם כן, אבל בואו, אנחנו עכשיו לא עוד דרשות, עכשיו אנחנו בשיעור כללי. אז חוזרים לתוספות. אז אומר התוספות ככה, אז רבי יהודה נשיא, איך יעלים למשרי? והתנן שאי אפשר לבטל. ולא הוא צריך לפרש את הטעם כי פשוט הוא. ומשני, אמר רב משרשיה, מה טעם? לפי שפשט. ולפיכך בית דין גדול נמי אינו יכול לבטל. ושמן לא פשט. לכן, אפילו עמדו בנפשותם, קטן יכול לבטל. שימו לב, זה דבר מדהים. שמן הוא מהיותכי דבר. אבל לא פשט. ברגע שלא פשט, אין, זה גמור. זה רק צריך בית דין קטן שיבוא ויגיד, פלומבה, זה מותר. כלומר, מה הגדרים לפי ה... בואו נעשה רגע סדר רגע לפי התוספות. אומר התוספות ככה, יותכי דבר זה מעל הכל. בתנאי שפשט. יותכי דבר ופשט, מסירות נפש, אין על זה, אי אפשר בטל, לא אליהו, בית דינו, שום דבר. לא יותכי דבר, גזירה רגילה של בית דין, ופשט בישראל, כדי לבטל את זה מה צריך? בית דין גדול. לא פשט, אפילו שזה היה מיותכי דבר, שמסרו את הנפש, יותר חזק מהכל, לא פשט. וכמו שאמרתם קודם, בצדק, לא פשט, זה סימן שמלכתחילה, לא, הגזרה לא הייתה, לא דייקו בגזרה. חשבו לגזור, חשבו שזה נכון, אבל תכלס, טעו. אז לא פשט, אז מראש הגזרה בכלל לא זה, זה לא משנה לי מסירות נפש, כי בסוף מה, כל הכבוד למסירות נפש, אבל זה לא תפס. לא תפס, בית דין קטן יכול לבטא. זאת אומרת, אם אני מסכם, רגע, ההבדל בין הר"ן לבין התוספות, הוא שהר"ן אמר שיש גדר אחד של פשט ושניים של לא פשט. ולפי התוספות, ככה קל לזכור את זה, לפי התוספות זה שני גדרים של פשט וגדר אחד של לא פשט. זאת אומרת, לפי הר"ן, אם פשט, זהו, אף אחד לא יכול לבטא, זה לא משנה יותכי דבר, לא יותכי דבר, וזה לא בגלל זה מסרו את הנפש, זה לא קשור בסדר. הר"ן לא מתייחס. זה ככה, ירושלמי, דרשה, יפה, מסרו את הנפש, הוא לא עושה מזה סיפור הלכתי. זה לא סיפור הלכתי. לא פשט, לפי הר"ן מתחלק לשניים, עם הקושי שאמרתם עליו בצדק לפני כן, לא פשט, אם לא פשט, אבל הגזרה הייתה טובה, אז צריך בית דין גדול, לא פשט וגם מראש לא פשט, ולא היה יכול גם לפשוט, אז בית דין קטן. בא התוספות ואומר, לא, יש לי, בתוך פשט יש לי שני... זה. אם זה פשט וזה יותכי דבר, וזה יותר משמע, כאילו, מחילה, אני אומר תמיד לחבר'ה בשיעור היומי, שמותר לאדם להזדהות עם אחת מהדעות של הראשונים. זה לא אומר שהשני הוא לא זה. אבל אתה יכול להגיד, למה אתה מתחבר יותר? אז אני אומר, מחילה, אני מתחבר פה יותר לתוספות, וגם בסוף זה גם הרמב״ם ככה, כי יותחי דבר בגמרא זה נראה שמה? זה נראה משהו ש... 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 שפי הרן, זה סתם דוגמאות. כי זה לא משנה, באותו דבר זה יכול להיות כל דבר אחר שפשט, אז מה הסיפור שכל הזמן אומרים, יותחי דבר, יותחי דבר? מבחינה הזאת, הרבה יותר הגיוני, אפשר לומר, בסברה, הרבה יותר הגיוני מה שתוספות אומר. שתוספות אומר שיותחי דבר הם באמת דבר מיוחד. ופה המסירות נפש זה לא דרשה באלמה, כן? אלא זה משהו אמיתי. הוא אומר, מסירות נפש זה יוצר נצח, ולכן אי אפשר לבטל את זה וזהו. אם זה פשט וזה לא מסירות נפש, אז פה זה פשט בישראל, יפה, אבל עכשיו רואים שיש איזה צורך, אז צריך בית דין יותר גדול מהבית דין הקודם, כדי שיהיה לו כוח יותר חזק לבטל את זה, למרות שזה פשט. אבל אם מראש זה בכלל לא פשט, אז גמרנו, לא פשט, אז סימן שמראש כנראה זה גם לא, כמו שאמרתם לפניכם בצדק, אם לא פשט כנראה שהיה טעות מלכתחילה, שזה לא שמו לב לזה, שהציבור לא יכול לעמוד בזה. ולכן בא בית דין קטן, אומר, חבר'ה, זה לא פשט, מהיום זה מותר, וזה מה שעשה רבי יהודה נשיאה, בא והכריז בעם ישראל, שמן מותר. הערות, שאלות לפני שאני מסיים רק עם הרמב״ם. פשוט, מובן. יפה. עכשיו שימו לב להבדל מאוד מעניין בין הרמב״ם ובין התוספות. הרמב״ם, אני לא חוזר על זה, הוא גם לא מסביר את הגמרא, הרמב״ם לא פרשן של הגמרא, בדיוק טוב, 4 דקות. מתוך איך שרואים ברמב״ם, רואים שהוא למד כמו תוספות. איך אני יודע את זה? כי פשוט אתם רואים את ההלכות ברמב״ם, אז מה אתם רואים? במקור 8, בהלכה ב', בית דין שגזרו גזרה או תקנו תקנה, ופשט דבר בכל ישראל, עמד אחריהם בית דין וביקש לבטל את אותה הגזרה, אינו יכול עד שיהיה גדול מן הראשונים בחוכמה ובמניין. ואז הוא מסביר איך זה, לא ניכנס לזה עכשיו. במה דברים אמורים? תסתכלו עכשיו את הלכה ג' בבקשה. במה דברים אמורים? בדברים שלא אסרו אותם כדי לעשות סייג לתורה, אלא כשאר דיני תורה. אבל דברים שראו בית דין לגוזרן ולאוסרן ולעשות סייג, אם פשט איסורם בכל ישראל, אין בית דין גדול אחר יכול לעוקרם ולעתירן, אפילו היה גדול מן הראשונים. ובהמשך הוא יגיד שאם לא פשט, אז גם בית דין קטן יכול לבטל. מה אתם אומרים? לפי הרמב״ם, מה המיוחד ביותחי דבר? מה? שזה סייג לתורה. ואיך יסביר הרמב״ם שמסרו את הנפש? שעשו סייג לתורה. יפה. שימו לב, זה מדהים. וזה מאוד מתאים לרמב״ם. הרמב״ם, הוא לא, כאילו, מחילה על הזה, הוא לא אוהב דרשות ואגדות, כאילו, מסרו את הנפש. בסדר, יאללה. מסרו את הנפש, זה לא... כל הכבוד, וואללה, אשריכם, תלכם צלש, תלכם איזה, אבל מה עכשיו מזה נעשה פה גדרים לתורה? אומר הרמב״ם, לא הבנתם. אם הם מסרו את הנפש, זה בגלל שהם ראו שפה יש צורך, מבחינת התורה, יש צורך להשקיע ולגזור גזרה, כי זה סייג, זה משהו שחייבים לעשות אותו כדי מאיזשהו צורך, כמו שאמרתי, אני לא יודע עכשיו אם זה בשבת או בתומה וטהרה או ביחס לגויים, ועכשיו הם עושים סייג כדי, מה שנקרא, לתפוס את התורה, אומר הרמב״ם, אם זה המגמה שלהם, וזה הכוונה שהם מסרו את הנפש, אז אף אחד לא יכול לבטל את זה. זה הופך להיות נצח. זאת אומרת, אם בית דין מתקן תקנה, גוזר גזרה, וזה לא ממקום של סייג לתורה, אלא רואים איזה צורך, להוסיף משהו, תקן משהו וכו', בסדר, תקנו, בא בית דין אחר, אחרי כמה שנים, אומר, תיקנתם, עכשיו זה פחות רלוונטי, הבית דין יותר גדול, דק, הוא יכול לבטל. ואומר הרמב״ם, אבל אם זה מראש נתקן כסייג לתורה, זה משהו שאנחנו לא משחקים איתו. זה משהו שאנחנו לא נותנים לו אפשרות אחר כך לזה, אלא זה ברזל. כלומר, לפי הרמב״ם, בואו תזכרו שיהיה לכם, ככה אני זוכר את ההבדל בין התוספות לרמב״ם, האם היותחי דבר והמסירות נפש, האם זה סיבה או סימן? כלומר, אם היותחי דבר והמסירות נפש שהיה שם, הסיבה שהיותחי דבר הם מיוחדים, זה בגלל שהייתה מסירות נפש, אז זה רק יותחי דבר. כי כשמשהו הוא סיבה למשהו, אז הוא סיבה רק לזה. זאת אומרת, אז הייתה מסירות נפש, עמדו עליהם ברמחים, זהו, אני יותחי דבר האלה, אי אפשר לבטל אותם. הרמב״ם אומר, לא. מה שהיה שם, היותחי דבר האלה, זה היה, זה סימן לדברים שהם סייג. אם יהיה מחר עוד משהו כזה, מהבחינה הזאת, הרמב״ם מזכיר את הרן, אבל לא למד כמו הרן. אלא רק מהבחינה הזאת, שזה לא רק יותחי דבר, אבל יותחי דבר הם משמעותיים ביותר. כי לפי הרן, שימו לב, לפי הרן, היותחי דבר הם לחלוטין רגילים לגמרי. מה לפי הרן הסיפור שלהם? שהם פשטו בכל ישראל? מה, יש הרבה דברים שמלא הלכות פשטו בכל ישראל. אז מה הסיפור של היותחי דבר? למה לקרוא לזה יותחי דבר? למה להגיד שהם מסרו את הנפש? זה בכלל לא עניין. לפי הרמב״ם זה מובן. לפי הרמב״ם, נכון, זה באמת לא רק יותחי דבר. אבל זה לא סתם כל דבר שפשט. כל דבר שהוא יהיה כמו היותחי דבר, ששם מסרו את הנפש, זאת אומרת, שהבינו שפה יש מקום של צריך לעשות לתורה סייג, כי אחרת חלילה משהו יסתדק פה וכו'. ברגע שזה דבר כזה, זה הופך להיות נצח, כי מבינים שזה משהו שחייבים, בשביל לשמור על התורה, חייבים לא, שלא ייגעו בו יותר. ואם זה משהו כזה, אז אם אלה הוא נמצא בדרגה העליונה, שאף אחד לא יכול לבטל אותו, על זה נאמר. הגמרא שאמרה שאפילו יבוא אליהו בית דינו, לא יכולים לבטל, אומר הרמב״ם, זה בסייגות, סתם דבר, לא סתם, תקנה, שפשטה, בית דין גדול יכול לבטל, אם מראש לא פשט, אז כמו שאמר התוספות, מראש זה לא פשט, סימן שהבית דין לא היו בכיוון, בא בית דין קטן, רבי יהודה נשיא, ואומר, חבר'ה, שמן לא פשט, ולכן זה לא משנה מה היה המחשבה כשגזרו, חשבו לגזור, זה לא פשט בישראל, אז זה בכלל לא תפס ולא שום דבר, ולכן גם בית דין קטן יכול לבטל. בסדר? כן? נביר? כן, אז זה היה מה שזה אמרתי בהתחלה ללמוד את המעריץ חיות בספר שלו, כתבי מעריץ חיות, וממש הפרק הראשון או השני, יש לו שם על הכוח של אליהו. בגדול, הכוונה היא פה לכוח של אליהו בתור חכם, שהוא לא מביא, הוא לא בא מכוח הנבואה. אני אומר את זה ממש במשפט אחד, אבל זה לא, באמת לא מספיק. כאילו, אני מציע לך, תראה, כדאי מאוד לראות את זה, זה מאוד מאוד חשוב. בכלל הספר הזה, כתבי מעריץ חיות, מציע לכם ככה ללמוד אותו, לפחות חלקים ממנו, כי הוא נוגע בכל הדברים האלה של ההשתלשלות של תורה שבעל פה, והכוח של נביאים, וכוח של חכמים, וכל הנושא הזה. כל פנים, בגדול, אליהו לא בא מכוח נבואה, אלא הוא בא מכוח חוכמה, בדברים שהיו, יישארו בכל מיני ספקות ודברים לא ברורים, אז יש לו, מכוח החוכמה שבו, הוא יכול לבוא ולהתיר את הספקות. אבל זה לא מגיע מאיזשהו נבואה מהשמיים. אבל באמת זה שטחי מדי כדי לענות על זה. זה נושא, לא בשמיים, אבל נושא שצריך, ששמה, יש שם, אם יהיה בזה הזדמנות, לא יודע, נתגלגל לאיזו סוגיה, אני אשמח ככה לתת איזה שיעור על זה, אבל בכל מקרה כדאי להם בזה לבד. בסדר, חבר'ה, שער כוח, ברוכים תהיו, שריכם ישראל, בעזרת השם.